טוב, שלום לכולם, שמי גבע, אני פה מירושלים וזוכה להיות פה איתכם ביום הכנה לחנוכה. אולי רק נתחיל אתם יודעים שחנוכה זה בנר השמיני של חנוכה, של ימינו. לפני 9 שנים פרצה מלחמה בעזה, זכיתי להיות שם במסגרת האוגדה של עזה והוקפצנו בשבת, נר שמיני שבת. הכל התחיל עם התקפה של חיל אוויר ונהרגו 200 קצינים, קורס קצינים פלסטיני שעלו בחמאס בעזה בהתקפה של חיל אוויר, והתחיל להידרדר ולהתגלגל מבצע עופרת יצוקה. זכיתי ככה בדרך לבסיס לעבור אצל הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה אז בבית בין תקופות ארוכות של אשפוזים. אמרתי לו, הרב, היה התקפה בשבת, 200 נהרגו ואני מוקפץ לעזה. נתן לי ברכה ואמר לכל עם ישראל את הפסוק בשיר השירים, האלף לך שלמה ו200 לנותרים את פריו. התחלתם ב200, יהי רצון שיסתיים ב1,000, ככה באמת הסתיים המבצע בהריגה של 1,000 מחבלים בעזה. עכשיו, אם אני מתחיל ככה את השיחה לחנוכה, אז אני מיד רוצה להסביר משהו שיהיה ברור. יש כאלה שיש להם, כאלה שמסתכלים על עם ישראל ועל התורה מהצד, גם שהם יכולים להיות אחינו בני ישראל, אבל מסתכלים מהצד ואומרים, החגים הם פה חגים קרביים, פה הורגים את העמלקים ופה מנצחים את זה, וכל הזמן מלחמות. בואו נשים לב לדבר מדהים. פורים זה מחולק ליומיים, נכון? יש לנו פורים דפרזים ויש לנו פורים של מוקפים, שושן פורים. זה בי"ד וזה בט"ו. למה בי"ד? כי המלחמה בעמלק הסתיימה בי"ג, וביום י"ד נחו מאויביהם. בשושן נמשכה המלחמה בעמלק עוד יום, וביום ט"ו נחו מאויביהם. בחנוכה חנו מהמלחמה. זה היום שבו, זה לא יום המלחמה, אנחנו לא חוגגים את המלחמה, לא חוגגים את הניצחון במובן של עומדים עכשיו על גופות האויבים ועושים מזה חג. מה פתאום? אנחנו את היום שאחרי. איך נראה העולם אחרי? איך נראה העולם שלנו אחרי שחוסל עמלק? גם בפרזים וגם בשושן. מה זה? זה העיר שושן, צהלה ושמחה. העולם משתחרר. מה זה? העולם זה צלם אלוקים. האדם הוא בצלם אלוקים נברא. כלומר, יש ציפייה מהאדם ומהאנושות. צלם אלוקים זה משהו נשגב מאוד. האדם צריך להיות באשר הוא נברא. בני נוח. נוח איש צדיק. צדיק תמים היה. אז האדם האנושי צריך להיות בני נוח. הוא צריך להיות צדיק תמים. הוא צריך את האלוקים יתהלך נוח. כזה הוא צריך להיות. הוא צריך להיות שייך למגמת הטוב. הוא צריך להכיר את עם ישראל בתור לב העמים, בתור הנשמה של הכל. זה האדם הנו, אבל ראשית גויים עמלק. ועמלק מכריעים את המעצמות, את המדינות, את החברות האנושיות, מכריעות אל הצד הרע. אז באו גדודי מרדכי, ומהרגע שחוסלו עמלקים, העיר שושן צהלה ושמחה. אני חושב אפילו שצהל, כתוב הגמרא מבררת על מרדכי ואסתר והמן, מרדכי מינן, מה המקור? מה המקור למרדכי? מור דרור, מר אדחיה, מהבשמים של הקטורת. ומה המקור לאסתר? אסתר אסתיר, והמן, המין העץ. יש לכל דבר מקור, אין דבר בעולם שאין לו מקור. מה המקור לצהל? אני הייתי אומר, מי אני, אבל אני הייתי אומר, והעיר שושן צהלה ושמחה. צהל זה מלשון צהלה. איזה צהלה יש בצהל? הגיבושים, האימונים, הקו, זה הכל קשה. המלחמות, זה לא דבר נחמד כל כך, בכלל לא. אז איזה צהלה יש בצהל? היום שאחרי. ברגע שצהל מסיים לעשות סדר בגזרה, בעזרת השם יבואו ימים שכבר נלחם את מלחמות דוד. יש מלחמות שאול בכל אשר יפנה ירשיע. עושה מלחמה ואחרי שנה האויב קם עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם. אבל מלחמות דוד הוא מכריע אותם עד שכתוב את ממש את חיצאיו יגרם וימחץ את... בסוף דוד, לפי חלק מהמפרשים, לוקח את הצבא שלו וזהו. את כל הנשקים הוא כבר יכול להשמיד, כי הוא עושה מלחמה עד הסוף. מה הכוונה עד הסוף? חיסול הרשעה והעולם יכול לפרוח. זה צהל, העיר שושן, מתי צהלה וסמכה? אחרי שמיגרנו את המלאק. עשינו את העבודה בשביל העמים. אני חושב שהיו הם צריכים לעשות את זה בעצמם, אבל גם עם איראן יש אומרים שכל העולם צריך לעשות את זה, אבל מחכים שמלאכתם תעשה על ידי צדיקים. יש צדיקים שמלאכתם עשה את זה לאחרים, ויש עולם שמחכה שצדיקים לפעמים יעשו את המלאכה. אז גם חנוכה. בחנוכה אנחנו לא חוגגים את המלחמה, חוגגים את החנו. חנו קפאי. אנחנו לא צמאי דם ולא צמאי מלחמה, אבל כשיש פה קלגסי יוון ששולטים פה, וכל גזרות, וכל לכל קלה חדשה היא צריכה להיבעל, ההגמון תחילה, זוועה מהלכת עלי אדמות, אז קמים החשמונאים שהם אנשים תיאוריים וצדיקים, הם באים מבית המקדש שאין שם חרב בכלל, לא מניפים חרב על האבנים שם, זה כי החרב היא מקצרת ימיו של אדם, הם באים מבית המקדש שהוא בא להאריך ימיו של אדם, והכהנים הגדולים מובילים מלחמה כזאת שהיא בסופו של דבר מסלקת מפה את האימפריה היוונית. הלוואי והיו יכולים לגרש את החושך הזה לגמרי. החושך זה יוון, החושך הזה ערפל יחסי ארץ, חושך יחסי לאומים. העמים היום הם מכוסים בחושך. מי שמע את ראש ממשלתנו מצטט את המשפט הזה, את הפסוק הזה ביום השואה, לא השנה הזאת, לפני שנה. העמים הם עדיין בחושך של יוון. התיקון הזה עוד לא הושלם. אנחנו מדליקים נרות ונרות ונרות ואורות עד שהאור הזה יגרש את כל החושך. אז יש לנו תפקיד עם הרבה חושך לגרש. אבל החשמונאים, הכהנים הגדולים, אנשי התארה והקודש, שכל עניינם בעולם זה להוסיף, מה זה, מארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. זה העניין של הכהנים. הם מובילים מלחמה נגד המלחמות. הם מובילים מלחמה נגד אימפריה לוחמת, שהיא הכניסה את כל העולם לסערת דמים. יוון שיש שם ערים כמו ספרטה, שהעיר היא צבא. זאת אומרת, גדלים על צבא. צבא זה התרבות, צבא זה הכבוד, משהו מטורף כזה. אז מנצחים אותם וחוגגים את החנו, את החנו. והחנו הזה מיד מתחבר לחנוכה, חנוכת המזבח, ומיד מתחבר להדלקת הנרות שלנו, האור של ישראל. אז זה בעצם המהלך שלנו. אמנם אנחנו לא מתביישים, כן, ציטטתי את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו לא מתביישים לומר, נהרגו 200, יהרגו 1,000, כי את הרשעה צריך לחסל. זה לא חור, זה ברור, זה חסד, זה פשוט חסד, חסד עם הרשעים, חסד עם שכניהם, חסד עם כל העולם. את הרשעה צריך לחסל, אבל אנחנו, זה לא מסעת הנפש, מסעת הנפש זה לפגוש אחרי זה, את החנוכה, את הנרות, את האור. טוב, זה ככה לפתיחה. אם ברשותכם, אז אם כבר דיברתי על עופרת יצוקה, אז באמת צהלנו היקר, חוץ מצהלה ושמחה, הוא גם פלא גדול. באמת יש בצהל תופעה מדהימה, נס, שבהחלט קשור גם לחנוכה. הפעלנו חיילים רבים במבצע הזה של עופרת יצוקה, ולא היה אחד, לא סדיר ולא מילואים, לא היה אחד בהם שאמר אני לא נכנס. עזה באותם ימים, בגלל תעמולה תקשורתית ותעמולה של עמים ולא יודע איזה תעמולה, אז עזה נחשבה באמת שטח עירוני כל כך מבוצר וממוקש וממוכשל, שמפוצצים את הבתים של עצמם, והכבישים ממוקשים, ומנהרות. זה לא מקום פשוט. עדיין עשו מזה איזה... אבל בתדמית זה היה איזה מקום מאוד, מאוד מורכב. אני פגשתי חייל מגדוד הנדסה, הוא סיפר שהמגד נתן להם שיחה לפני הכניסה לעזה. הוא אמר, אנחנו הולכים ראשונים, כל המלכודים וכל הדברים האלה, אז הצפי, כך הוא אמר להם, 70% נפגעים. והוסיף עוד כמה אזהרות. אז שאלתי את החייל הזה, נו, אז כמה היו אנשים שעל המקום פרשו? כי הוא אמר שגם אלה שנשארו, נפגעים, הוא נתן תיאורים די די שחורים למה הוא מצפה מהחיילים שלו בקרב. מה פתאום? כולם כאחד. כולם כאחד עלו על הנגמשים ונכנסו לעזה. אז בוא נבדוק, האם יש ביניהם כהן גדול מבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו? לא, מקדש עוד לא נבנה ולא כהן גדול. חיילי, בטעות יש ביטוי כזה, חפש, חייל פשוט. אין דבר כזה חפש, יש חייל פשוט בעם ישראל, כולם קדושים ונשגבים. אבל מה חיילים רגילים, לא היה אחד מהם שאמר, לא נכנס. גבורה באלפים. אם משהו יטריד את מנוחתו של מפקד האוגדה, באמת, הוא היה איזה לילה שהוא ממש לא יכול להירדם, והוא בא להתייעץ, קרא להתייעצות, השתתפתי בהתייעצות הזאת, מה ידיר את מנוחתו? למה הוא לא יכול להירדם? כי עוד מעט תהיה הפסקת אש, ויש חטיבת מילואים. לא תגיד לפעמים, אתה אומר, טוב, הסדירים הם צעירים, הם לא מבינים. חטיבה של מילואימניקים, יכול להיות שיצטרכו להגיד לה, לכי הביתה, נגמרה המלחמה. איך הוא יסתכל בעיניים של המילואימניקים שהביאו אותם והכינו אותם, ובסוף אומרים ללכו הביתה? מה לעשות? התריד את מנוחתו. כי כולם היו בעלי רמת הרצון, הרוח, רוח ממש מדהימה, ובאמת אתה רואה בתוך הקרבות, בפרטי הפרטים של הקרבות, מעשי גבורה שבאמת צודקים אותם גיבורים שאתה נותן להם צלש, והוא אומר, חבר'ה, מה אתה רוצה מזה? כולם. ממש גבורה, עכשיו זה לא רק גבורה של חיילים, זה באמת גבורה לאומית. אם נלך רק לדוגמה על עופרת יצוקה, עבור ל... איך קראו להוא בביניים, ואחרי זה צוק איתן, ובאמת אני רוצה להגיד לכם, גם השגרה. מי שיעשה איזה בדיקה, מה מכלול האיומים, פעם עשו סקר אסטרטגי כזה באמריקה, והם הגיעו למסקנה שמדינת ישראל, גם אם בציוני בגרות היא לא כל כך מובילה היום, שזה נראה לי דווקא מראה שהנוער מבריא כבר מהלחצים האלה. בגרות, בסדר, אפשר גם בשנה לעשות בגרות. תן ללמוד קודש, אפילו לטייל בארץ, לעשות דברים של אמת, של בריאות, של חיים. טוב, הנוער הולך קצת אחורה בממוצע הבגרות. אבל בדבר שהם חקרו, אנחנו מקום ראשון עולמי. המדינה הכי מאוימת בעולם. לקילומטר מרובע, כמה איומים יש של קני תותחים, מרגמות, טילים, זה, מה הוא? מקום ראשון עולמי. אפילו לא רואים מי השני אחרינו, לא סופרים, רחוק. המדינה הכי מאוימת בעולם. אז האם הגיבורים, אגב, העיר הכי מאוימת זה תל אביב. תל אביב, הקריה בתל אביב, המרכז של תל אביב, כי מכלול הרשעים שמקיפים אותנו, הם מכוונים, איפה יש מרכז אוכלוסייה? קודם כל תל אביב. אבל סדרות, כשגרה ממש על הגבול, עבור לתל אביב, מרכז... מה זה? כל אזרח שחי היום במדינת ישראל, גיבור, יאמר לו. זה לא רק החיילים שעכשיו יוצאים עם כסדה ושכפץ. ומה עם אלה שחיים באזרחות ובלי כסדה ובלי שכפץ? אנחנו המקום הכי מאוים בעולם. זה לא מפריע לכל העם הזה לרצות את הארץ. ולרצות את מגרשיה ואת בנייניה, עד כדי שהנדלן שלנו הופך להיות למקום הכי מבוקש, הכי בעלייה, פילי פלאות. כל מקום נורמלי, קחו איזה אי בלב ים, תקיפו אותו באוניות של אויב, האויב מוכן לפתוח באש כל רגע, מה מצב הנדלן באי הזה? אני לא איש נדלן, לא מבין בזה, אבל כל מי שאני שואל אומר לי, יורד עד לאפס. מי רוצה להיות במקום כזה? להיפטר ולעזוב. פה בארץ ישראל, האי הכי מוקף, הכי מאוים בעולם. מה מצב הנדלן עולה? כי אומר רב קוק, מאמין הדור כולו שאין עוד גלות. העם הזה עבר את הגלות, עברנו מצרים, עברנו בבל, עברנו גלות. 2000 שנה לא היינו פה כמעט. זהו, חזרנו הביתה. כמו שרצי יהודה אמר, בפקודת קורא הדורות מראש, חזרנו הביתה, לנצח נצחים. כל הדור מאמין בזה. איך אתה יודע שהוא מאמין בזה? תראה. תראה את מחירי הנדלן, זה מדד, מדד האמונה. כמובן שזה גם שווה זהב, אתם יודעים מה זה, קרקע בארץ ישראל? זה לא סתם נדלן, זה כל פיסת קרקע זה קודש, כל דל אדמות בארץ ישראל, קונה מדרגה של עולם הבא, זה מקום אדיר להיות בו. אוויר עד ארץ ישראל מבריא, מחכים, זה מצוין, מומלץ. לא יודעים, משדרים את זה בחוץ לארץ, יש לנו עוד כל כך הרבה אחים ואחיות, שפשוט לא מבינים איזה אוצרות יש פה, בוא, הכל פתוח, הדרכים פתוחות, הנתיבים, בוא, קדימה. אז אנחנו חווים תקופה של גבורה. הגבורה הזאת היא נס. את זה לומדים מחנוכה. יש, הרב צבי יהודה מביא את מסכת סופרים בשיחות שלו לחנוכה, שיש שם דעה לברך, כי שם מצוות הציווה נדליק נר של חנוכה, וקדימה, תדליק את הנרות. תגיד הנרות הללו. ואחרי זה תברך על הניסים. לא ככה פסקנו להלכה. מברכים את כל הברכות, ואז מדליקים, ואז הנרות הללו. אבל האמירה הזאת אומרת, מפרשת לנו מה זה על הניסים. אם היית חושב שהניסים, על איזה ניסים אנחנו מתפללים? אם היית חושב שהניסים זה נס פח השמן, שהוא מיום אחד ושמונה ימים, אם זה על הניסים, אז למה לפצל? אז באמת, קידשה מצווה להדליק נר, ועשה ניסים לאבותינו, הנרות והשמן, וזה ותדליק. למה מסכת סופרים אומרת, לא, תפצל, תברך על הנרות, תדליק, אחרי זה תגיד על הניסים. כי זה ניסי המלחמות. על הניסים האלה מדובר. תראו בתפילה, מה אומרים? במודים אנחנו מוסיפים ברכה מיוחדת על הניסים הנפלאות והתשועות הנחמות שעשית על אבותינו. ואז אתה את הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד תאורים. התפילה היא על ניצחון המלחמה. אז באמת בואו נתבונן רגע. על איזה נס מדובר? מה הם ניסי המלחמה? מה היה נס של חנוכה? מה אתם אומרים? בסדר, נס פח השמן הבנו, קדשה מצוותה, והדלקנו נרות. אבל מה הם הניסים? מה זה ניסי המלחמה? איזה נס? איזה נס היה מלחמת החשמונאים? מישהו שמע על נס? בסדר, מעטים מול רבים. למה זה נס? מעטים מול רבים. לפעמים יכול להיות מעטים חזקים. אתם יודעים שבמלחמה זה לא רק כמות. יכול להיות שהיה איכות המפקד, איכות החיילים, איכות ה... זה הרבה מכפלות של הרבה דברים. מעטים מול רבים. מה, איפה הנס? אז למדנו מהרב צבי יהודה ומרבותינו שהנס הוא מבואר בבבא מציע בסוגיה של רועה רועה וצאן. אבל הבית משלם לרועה, אומר לו, לך תשמור על הצאן שלי, קח אותו למירה. משלם לו, לך תשמור. מה עשה הרועה? קפץ רגע לעיר לקנות כמה דברים, חוזר. מה גילה? שבא אריה וטרף שלושה כבשים. טוב, בערב הוא חוזר עם הזה, חסרים שלושה כבשים, שואל אותו אבל הבית, איפה הכבשים? אמר לו, תשמע, אני קפצתי לעיר. לא, הוא לא שיקר. חזרתי. אריה, טרף את הכבשים. אומר לו, אבל הבית, אז אני דורש ממך לשלם. אומר לו, הרועה, למה לשלם? אם לא הייתי הולך לעיר, אם הייתי נשאר, והיה באריה, מה היה מצופה ממני? הייתי בורח. אבל הבית אומר לו, מה זאת אומרת? אני שילמתי לך לשמור, אני רוצה לשלם את הכבשים. והוא אומר, אני פטור. אז מי צודק? מה אתם אומרים? מי צודק? אבל הבית, הרועה. אז הגמרא אומרת שהרועה צודק. כי זה שהוא הלך לעיר, בואו נגיד שזה שהוא הלך לעיר זה לא בסדר, אפשר להגיד לו נו נו נו, הוא יכול לתת לו איזה כנס על התנהגות לא יפה. אבל לשלם שלושה כבשים? זה לא קשור באמת. גם אם הוא לא היה הולך ובא אריה, מה אתה מצפה ממנו? אבל הבית אומר, ושילמתי לך, בסדר, לא שילמת לי להרג על הכבשים. אני שומר עליהם, מהשמש, מהזה, מכלבים, שועלים, אבל לא מאריה, נכון? ככה רועה אומר בצדק, אני לא צריך להרג על הכבשים, אז אם הוא לא היה הולך לעיר, היה מותר לו לברוח, וזהו, ואכל שלושה כבשים, הפסיד, בעל הבית, מה לעשות? בא אריה. אז הגמרא פותר, ואז הגמרא אומרת, רק רגע, אל תפטרו אותו כל כך מהר. הנה דוד, היה רועה צאן אביו, ובא אריה וגם דוב, והנה הוא ניצח אותם. הנה אפשר לנצח. אומרת הגמרא, בסדר, אבל זה נס. אז שואלת הגמרא, אז מה אם זה נס? אז איך הרועה יכול לדעת שלא יקרה לו נס? אומרת הגמרא, אבל אסור לו לסמוך על הנס. כלומר, בסדר. הרועה לא יכול לדעת אם יהיה לו נס, לא יהיה לו נס. אז מה, הוא יחכה לראות אם יש נס? בינתיים הוא יכול להיות נס טרוף. כלומר, לא נס, זה טרוף, אז אסור לו. בקיצור, שורה התחתונה באמת פותרים את הרועה, שהוא לא יכול לסמוך על הנס. מי אומר שיהיה לו נס כמו לדוד? איזה נס היה לדוד? מה ירדה אש מהשמיים אכלת האריה? איזה נס היה לדוד? כתוב ממש הוא נלחם בדוב, תפס אותו בזקנו, והוא פשוט נלחם, נלחם, ניצח. איזה נס היה? גבורה. גבורה וחוכמה להילחם, זה לא בטבע. הקדוש ברוך הוא טבע בטבע שלנו, של בני האדם, תכונת פחד. תכונת הפחד היא תכונה טבעית לכל אדם, זה מה שמציל אותנו. אתה שומע איזה רעש, חריקת בלמים, קופץ הצידה, ניצלת. אתה עולה לקומה עשירית, אתה לא מתכופף יותר מדי. יש פחד, הפחד מציל אותך. תינוק קטן שהוא לא מבין, הוא לא מבין, אין לו פחד, הוא מוגדר מסוכן, צריך לשמור עליו. כל הזמן יש פרסומים, ילד עד גיל 9 שלא יחצה, הוא אפילו לא מבין, רכב בא, לא בא, המוח עוד לא מבין, עוד אין לו פחד. אז צריך לשמור עליו. פחד זה תכונה חיובית, זה תכונה שהקדוש ברוך הוא ברא בנו להישרד. גבורה, גבורה זה נס, גבורה זה רוח ממרום. הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא מפרט את מעלות הנבואה, הוא אומר, המדרגה הראשונה זה רוח הגבורה. כשפוקדת רוח גבורה את האדם, לעשות מעשה של הצלת אדם חשוב, או הצלת ציבור, מעשה חשוב כללי, זה נקרא רוח מת השם, כמו שאומרים בשמשון, ותחל רוח השם לפעמו, שהתרגום אומר, רוח גבורה שמימית, כן, בארמית. רוח גבורה מהשמיים. שמשון הוא גיבור, אנחנו אומרים שמשון הגיבור. אבל הגבורה הזאת, ותחל רוח השם לפעמו, זה רוח אלוקית. זה כבר מדרגה של נבואה. זה לא כמו נבואה של מדבר, שנותן דברי נבואה. אבל זה מדרגה ראשונה בהופעת רוח השם על האדם. האם האדם צריך להכין את עצמו? אני מעריך שכן. תעשה פזצתות, תעשה גלגולים, תעשה מטווחים. בקריאת שמה, יהודי ממוצע, 8 פעמים ביום, מכוון להיות נכון למסור את נפשו. קריאת שמה קטנה, קריאת שמה של שחרית, קריאת שמה של ערבית, קריאת שמה על המיטה. גם בשמה ישראל השם אלוקן השם אחד, וגם בכל נפשך, אדם מכוון למסור את הנפש. 8 פעמים ביום. בוא נגיד שפה הוא שכח, פה הוא לא התכוון, פה הפריע, פה הוא התבלבל, פעם ביום. פעם ביום. פעם ביום אדם מכוון למסור את הנפש. זה מדהים. מתכונן. מתכונן למצבים. אם יהיה מצב כזה, חל בו נס. אז על הנס הזה, הגמרא קוראת לזה ניס הזוטה. ניס הזוטה, נס קטן. זה, טוב, נחזור אולי לעוד שאלה. אז רק בדוד, חל ניס הזוטה, הוא נהיה גיבור, התגבר על אריה ודוב. בואכה חנוכה, אז מה היה הנס של חנוכה? זה היה הנס. עם ישראל היה כבוש תחת אימפריה אדירה שכבשה את כל העולם. פילים ומוניות ומה לא היה להם. אלכסנדר מוקדון, גאון מלחמה. מאז ועד היום לומדים את הספרות שלו. ולא סתם לוחמים, רשעים. זה כאילו מקצוען, כפול רשעה, תמאים. תמאים, כאלה שהם כאילו מרגישים בבית במלחמה. זה לא כמונו, אותנו שמים במלחמה, אנחנו לא מרגישים בבית. זה, אנחנו צריכים גבורה כפולה ומכופלת כדי להיות, ללבוש אורות עיזים. בסדר, אנחנו בנים של יעקב אבינו, הוא יודע לשים אורות עיזים על הידיים. אפשר לסמוך עליו. ישמר לסמוך עלינו, אנחנו בניו, מעשה אבות, סימן לבנים. זה חל בנו, אבל בכל זאת אורות עיזים, אני לא כך מבין באורות עיזים, אבל יש הרגשה שגם הריח לא משהו, והיה ריח טרח את בגדיו, מריחים את זה. זה לא, לא סימפטי כל כך, אבל בסדר, נעשה את זה. היוונים היו אימפריה עוצמתית. הם כבשו אותנו ודיכו אותנו ולחצו מלחץ גדול. ועד כדי כך שאף אחד לא מרים ראש, עושים דברים נוראים. אומרים שכל בתולה תיבעל להגמון תחילה. מי יכול לתאר לעצמו על ביזוי והשפלה ודבר כל כך נורא, ואף אחד לא מרים ראש. זאת אומרת, עם ישראל היה ממש בדיכוי. באו הכהנים הגדולים מבית המקדש, ויצרו מהפך, פלא. הכל התהפך בזכותם, מי להשם אליי, ועם שלם קם בגבורה, בהתחלה מעטים, אחרי זה מאות. אגב, יש כל מיני מקורות שצבא יהודה מקבי היה לכל היותר 2,000 לוחמים. אז מה הנס של מעטים מול רבים? הגבורה שלהם. זה נס, זה לא טבע, זה רוח ממרום. ברוך השם, אם הזכרתי תופרת יצוקה, זה אולי פי 8. כבר שם פי 8 מצווה יהודה המכבי. אז על הסביבון של ימינו צריך לכתוב, מה זה? זה נס עצום ונפלא. ניסי הגבורה של דורנו. הייתי רוצה רק להוסיף עוד דבר, שהיה מקום לנו לברך את ברכת על הניסים, היה מקום להגיד אותה, כך אומר משך חוכמה, איפה? אתה עושה ברכה על הניסים. היה מקום לעשות אותה בפסח, לא? איפה החג של הניסים? ניסן, ניסים, קריאת הים והמכות. על הניסים והנפלאות, זה ניסים ונפלאות. איך זה שבפסח לא אומרים על הניסים? ודווקא בפורים וחנוכה אומרים על הניסים. כי ברכת הניסים זה לא רק תודה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא על הניסים ונפלאות, שעשית על אבותינו בימים ההם, בזמן הזה. תודה על הניסים שהיו בימים ההם, ותפילה, כן תעשה עמנו בזמן הזה. זה תפילה גם, זה בקשה. האם מותר לנו לבקש על ניסים דוגמת ניסי פסח? התשובה היא לא. התורה מדריכה אותנו לא לסמוך על הנס. על איזה נס? על נס של שינוי הטבע. ידוע הסיפור על אותו אדם שנולדה להם בת, ולא עלינו ולא עליכם, אשתו נפטרה, והוא נשאר עם בת קטנה. מה יעשה? נעשה לו נס והוא העניק אותה. אז אומרים חז"ל, שתי דעות, כנראה שהן גם משלימות זו איזו. אחת, מה גדול אדם זה? מה הגדול אדם זה שנעשה לו נס? שהשתנו עליו סדרי בראשית. אדם גדול, לשנות סדרי בראשית בשבילו. דעה שנייה, מה גרוע אדם זה שהשתנו עליו סדרי בראשית? רבותיי, מה זה סדרי בראשית? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. סיכם את הבריאה באומרו, וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. סיכום אלוקי לבריאה, טוב מאוד. אז אתה לא מסתדר. אתה לא מסתדר עם הבריאה. כל מה שהשם ברא, כל הכוחות והאפשרויות, אתה לא מצליח להסתדר, אתה חייב עכשיו שינויים. אז מה גרוע אדם זה? בסדר, אם הקדוש ברוך הוא משיקולים אלוקיים, מביא לנו ניסים שמשנים את הטבע, תנה הקדוש ברוך הוא עם הים, כבר ממעשה בראשית תיבקע. בסדר, זה מהלך אמר על מסביר, זה מהלך איך בונים את עולם האמונה בעולם, בתחילת העולם הפרימיטיבי של אז, ניסים. בסדר, יש סדר לניסים ויש סיבה. אבל אם אדם הוא בשביל עצמו מבקש או גורם שיהיה לו נס, זה לא, עד כאן. זה לא בסדר. וכן.
אז איך היינו בגמרא, באמת חכמים שכן עשו להם נס, אנשים פרטיים, קטנים?
כן. אז אני אומר, יש לפעמים סדרים מיוחדים של ניסים, שהם ניסים לחינוך. למשל, בגדעון, שהם אומר לו, פחות אנשים, פחות, 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 תצא עם מינימום עד שאפשר יהיה לראות שיש פה, צריך לחדש את האמונה בעם ישראל, לראות שהשם איתנו. הרבה פעמים נס, זה, אתם יודעים שיש ברכה, מי שנעשה לו נס, יש לו ברכה על הנס. טוב, הרבה חילוקים, מתי באמת אפשר לברך בשם ומלכות. אבל אדם שנעשה לו נס, פעם ב-30 יום עבר באותו מקום, ברוך שעשה לי נס בשם ומלכות, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. למה מברכים על הנס? אחת הסיבות ראיתי הטעמים, תשים לב. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. לפעמים אדם כבר שוכח מי הוא, מה הוא, ושוכח בניו של מקום, מרגיש. אז לפעמים נס מעורר אותו, תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא איתך, צריך אותך. למה עשה לך נס? צריך אותך. אתה חשוב לו. תברך על הנס. פעם ב-30 יום, למה? אולי דאחת בין הברכה הזאת, עברו 30 יום, אולי כבר דאחת. אז אם הגעת לאותו מקום, מה זה דאחת? לפעמים אדם יש לו איזה הסתר פנים. מה הסתר פנים? הוא עצמו לא רואה. זה לא שהקדוש ברוך הוא מסתתר. הוא לא רואה. הוא לא רואה את יד השם, הוא לא מרגיש את אהבת השם. אבל קרה לך נס. אז יש ניסים כאלה שהם באים ללמד את האדם, השם איתך, אוהב אותך. יש ניסים לאומיים. תדעו לכם, עופרת יצוקה, שזה מקום שבו חוויתי אישית את כל מה שקרה שם. אני חייב להגיד לכם, זה היה פתאום, היה שנת בצורת, תפילות על הגשם, אין גשם. פתאום, מבול. ממש היה גשם אדיר סביב המלחמה הזאת. גם גשם אמיתי וגם גשם של ניסים. היה מבול של ניסים במלחמה הזאת. כל כך הרבה ניסים שבסיכום של המלחמה, בהתחלה קראו לזה מלחמה, מלחמת עזה. בסוף קראו לזה מבצע עופרת יצוקה. אז המח"ט של אחת החטיבות החשובות, בסיכום של המפקדים, הוא אמר, זה לא בסדר. למה קוראים לזה מבצע? באמת זה מלחמה. וזה שזה עבר ככה, הוא אומר, שהיו הרבה ניסים. הוא התחיל לספר את כל הניסים, שהיו הרבה ניסים. הוא סיפר את הניסים של החטיבה שלו. אני ראיתי תמונה כללית, הרבה ניסים. גם בצבא, גם באזרחות, פגז שפגזים שמחמחתיים ופגז שפוגע אבל לא מתפוצץ ומתפוצץ, מה אתה אומר?
גם חנוכה היה נס פך השמן, זה לא נס טבעי.
כן, היה נס פך השמן שבכמה מקורות זה היה לעורר את עם ישראל, שימו לב, שימו לב לניסי המלחמה. לכן מסכת סופרים אומרת, אל תגיד על הניסים על פך השמן, שזה נדליק נרות. תפריד, למה? כי הניסים זה ניסי המלחמה. עכשיו, אם לא היה נס פך השמן, אולי לא יושמים לב. אתם יודעים שזו תקופה לא פשוטה, תקופת החשמונאים. היינו בתקופת המלאכים, היה נבואה, היה ניסים גלויים. וזהו, עכשיו זה כבר סוף הניסים. פורים, סוף הניסים. חנוכה זהו, כבר אין נבואה. הכל כבר החלטות שלנו. אין אורים ותומים, אין נבואה, החלטות לאומיות. אנחנו צריכים לקחת אחריות על ניהול ההיסטוריה שלנו במו ידינו. אז ככה, זה התחלה. אז אתה מקבל את נס פך השמן, מתנה אלוקית, להגיד לך, שמה, אני איתכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם. באופרת יצוגה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו לא רמז ולא איגרת, אלא מגילה, שבה הוא מודיע, אני אוהב אתכם, אני איתכם. לעניות דעתי, זה בגלל שבשנים שלפני המלחמה הזאת, גם בגלל אירועי גוש קטי וגם זה, הייתה איזו הרגשה של קצת אכילה עצמית, לפעמים זה מחלה יהודית כזאת, אוכלים את עצמם, והרגשה כאילו אנחנו לא בסדר, וכאילו הצבא לא בסדר, והיו לאנשים כל מיני טענות, היו אנשים שלא הבינו בדיוק מה המצב, וחשבו שאולי המצב חמור בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מבול של ניסים, זה כמו מבול של מכתבים, אני אוהב אתכם, אני איתכם, אני הולך איתכם, סו קדימה, אני איתכם. אז באמת בעופרת יצוקה ראינו הרבה ניסים, גם נס הגבורה. רק התחלתי לומר שאנחנו לא יכולים להגיד על הניסים בפסח, כי אמרנו שפסח זה ניסים שמשנים את הטבע, ולנו מותר ואפשר כן לצפות לניסים כמו חנוכה ופורים. זה ניסים בתוך החיים, בתוך הטבע. יד השם איתנו, ברוך השם, בלי שצריך לעשות לא הריסה ולא קלקול ולא בלבול. בתוך עולם הבריאה, בתוך כל הסדרים, והנה יש ניס הזוטה, שמופיע לא רק בדוד, כאדם יחיד, מופיע בעם. הופיע בעם מרדכי, הופיע בכל הגדודים שנלחמו בעמלק, ושוב הופיע בגדודיו של יהודה המכבי, וברוך השם, שוב מופיע בימינו. בכלל, כל העניין של חנוכה, לא בטוח שאני מוסמך לומר את זה, אבל אני חושב שכל החגים הם מכוונים אלינו, הם חגי העתיד. אני לא חושב שבעם ישראל יש חג שחוגגים את העבר, מה שהיה. מה שהיה היה, מה אתה חוגג את מה שהיה? אנחנו חוגגים את העתיד לבוא. ביציאת מצרים כתוב, לא כתוב בני ישראל יצאו, כתוב בני ישראל יוצאים ביד רמה, אנחנו יוצאים ממצרים. אנחנו חוגגים את מצרים כי אנחנו, כל אחד צריך לראות את עצמו יוצאי מצרים, יוצאים ממצרים, עוברים את הים, אז ישיר, אז ירננו עצי היער, אז ימלא שחוק פינו, לעתיד לבוא, אז ישיר משה, שירה עתידית. גם חנוכה הוא בעצם זרעים של אור עתידי, האור שעתיד בעצם לבוא ולהופיע מבניין האומה הישראלית היום מחדש לגאולה שלמה לכל העולם. זה האור של חנוכה שאנחנו חוגגים אותו. אליו אנחנו מצפים, אנחנו מדליקים את הנרות 1, 2, 3, 8 ומאירים את כל העולם. האור הזה הולך ומתגלה עלינו, והזרעים האלה של גבורת החשמונאים, שנה אחר שנה, כל איש וביתו, מדליקים חנוכיות, מחדשים את המפגש עם האור הזה. האור של כהנים גדולים בית המקדש, האור של גבורת, נס הגבורה של עם ישראל, ובעצם מתפללים בימים מהם בזמן הזה. היום לחגוג את חנוכה זה נראה לי, לא יודע, הדבר הכי, כבר הכי טבעי. באמת אפשר לומר, השמחה שלמה. איזה גבורה, איזה אמונה היו לאחינו, כלומר, סבינו, סבי סבינו, באלפיים שנות גלות, לרבות בתוככי השואה, שאנשים מדליקים את הנרות של חנוכה, ועושים ברכה לניסים, ויודעים שזרע של גבורה נעוץ בעם הזה. ואליו הם מצפים. אנחנו זוכים לחוות ולחיות את זה. אבל דורות שלמים ידעו להגיד בימים ההם, ובעזרת השם בזמן הזה, מתפללים על זה. באמת, לא התכוננתי לצטט פה, אבל יש לי חבר שהוא עדיין, יש לו בית בישראל ברוך השם, אבל הוא עדיין גר בלונדון, שזה מקום שלא ברור איך אפשר לגור שם בכלל, וכותב כתבות יהודיות בעיתון באמריקה, והוא שלח לי איגרת שאבא שלו כתב עכשיו לפרשות האלה שלנו, כתב דבר תורה ביותו בשואה. וזה, הדברים שם מצד אחד הם מאוד קשים. הוא אומר, עברו עלינו כל האיסורים של האבות, ויצא, ועשיו שרוצה להורגו, ולבן שביקש מלא את הכל, ומעשה דינה, לקחו את בנותינו, הוא פשוט עובר כל האיסורים אחד אחד, אומר, עוברים עלינו היום. ובתוך כל החושך וכל האיסורים האלה, אנחנו יודעים ובטוחים שאור גדול הולך לבקוע, וגאולת ישראל תופיע. כך הוא כותב דבר תורה בתוך השואה. אז זה גדולה של אנשים שבתוך התקופות השחורות האלה ידעו להיפגש עם אור חנוכה ולדעת שזה האור שהולך. אנחנו היום חיים את זה, ממש חיים את זה. זה באמת טוב להודות לשם, באמת פלא פלאים. אז אנחנו בעצם חיים היום תקופה של ניסי ניסים, שעליהם מותר להתפלל. אסור לנו לסמוך על הנס במובן של יהיה נס והכל ישתנה. הרמב״ם אומר שמי שמצפה למשיח, שהוא יוצא מסדרי הטבע ועושה ניסים, ומסנה שדרי, הוא קורא לזה אפיקורסות. משיח זה מלך, בשר ודם, שהוא מוביל במו ידיו מלחמות השם הוא נלחם, ואת תקומת ישראל הוא מקים, ומחבר ישראל אביהם שבשמיים, ולקיום תורה ומצוותיה. אבל זה הכל בדרכים של, בעבודתנו, בעמלנו. זה הריבות, אנחנו כבר לא עם תינוק, כמו אותו תינוק שנופל ואבא מרים אותו. זה יפה לתינוק, אבל אדם מבוגר, אבא ירוץ להרים אותו, זה, מה קורה? זה כבר בושה, אבא, אני כבר יודע לעמוד. הייתי רוצה בזה להתבונן רגע איתכם בלשון המדהימה של התפילה. חידוש שמעתי מאשתי שתהיה בריאה, ושמעתי מרבנים הסכמה על הדבר הזה. אם נסתכל על הברכת על הניסים שאנחנו מודים בברכת מודים בתפילה, אז נראה שיש שם שני דברים שהם דומים, ויש מקום לשאול עליהם. בפורים חנוכה, זה בדרך כלל מופיע בשני טורים זה ליד זה. קודם כל על הניסים ועל הגבורות הנפטרות, זה משפט משותף. אחרי זה רואים בצד אחד בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, ובצד השני בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה. פה כשהמלכות יוון עמדה עליהם, ופה כשהמן הרשע. ואז, עד ש... ואתה, עד שככה מופיע כל הצרות שהיו, ואז מופיע בשתי התפילות, ואתה ברחמך הרבים. ומרגע זה מתחיל שבח לקדוש ברוך הוא. מן הסתם כולם זוכרים בעל פה, ואתה ברחמך הרבים, בהמן, הפרת את הצעתו וקלקלת מחשבתו והשבות עלו גמולו בראשו ו... כן, אתה ואתה ואתה. ובחנוכה ברחמך הרבים אמרת להם בצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. רואים שבח נפלא לקדוש ברוך הוא. שתי שאלות. אחד, מה הכוונה ברחמך הרבים? מה זה רחמך? מה זה רחמך הרבים? שתיים, למה בתפילה אנחנו מזכירים את מתתיהו בתפילה של חנוכה, את מרדכי ומתתיהו בניו, את מרדכי ואסתר בתפילה של פורים? תתחיל מיוון, הרשעה שלחצה, ואתה ברחמך הרבים, וניצחת. ופורים, אמן הרשע, ביקש להשמיד, הפרת הצדוק, גלקלת מרשבתו, עכשיו אתה כמו שואה, אתה. מה קשור עכשיו להזכיר את מתתיהו ואת מרדכי? תשובה. אבודרם שואל, באמת, רחמך רבי, מה המקור? אבודרם ראשון ענק, שחיבר לנו ספר, שבו הוא מצביע צעד צעד בתפילה, מאיפה לקוח? מאיפה, מה המקור? שכנסת הגדולה תקנו, או תקנות אחרות, כל התפילה מבוססת על מקור בתורה ובתנך, הוא מצביע על המקורות. מה המקור של אתה ברחמך רבים? אומר אבודרם, המקור הוא בספר נחמיה, הנביא נחמיה, שרו נחמיה, זה כבר סוף התנך, בנחמיה פרק ת' כתוב ככה, קודם כל כתוב, כל מה שעם ישראל חטא וימרו וימרדו בך וישליחו תורתך והרגו נביאים ובלגן גדול, ותתנם ביד שריהם ויצרו להם ובעצר אתה מצעקו אליך ואתה משמיים תשמע, והנה מגיע ביטוי, ואתה ברחמך הרבים. מה עכשיו צריך לבוא בפסוק? ואתה ברחמך הרבים, הושעת, הצלת, גאלת, תראו פלא. ואתה ברחמך הרבים, ואתה משמיים תשמעו, כרחמך הרבים, תיתן להם הושיעים ויושיעום מיד צריהם. תיתן להם הושיעים ויושיעום. אם נלך למשנה ברורה, אז בשולחן ערוך שהוא מדבר על חנוכה, אז הוא במשפט קצר מזכיר שאסורים שמונה ימי חנוכה, אסורים בהספד וטענית. המשנה ברורה מרחיב לנו, והוא אומר, מתחילים שמונה ימי, כי בבית שני, כל הסיפור של יוון והגזרות, ואז הוא כותב ככה, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם. מה היינו מצפים עכשיו שיכתוב? והושיעם מידם והצילם, איפה, כמו שכתוב בתפילה, פלא. המשפט הבא כתוב, הוא הושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי והושיעו ישראל מידם. הקדוש ברוך הוא, עד שריחם עליהם והושיעם, עד שגרבנו והושיעם והושיעו. אז מי הושיע? זה הפלא של הנס שאנחנו מדברים עליו. הפלא הוא, זה כמו שאנחנו אומרים בסוכות, אני והוא הושיענה. האושנות זה אני והוא. מה זה הושיעם והושיעו? השם הושיע זה איתנו. זה הפלא של הגאולה הזאת. הרבה אנשים חושבים, מה יהיה הפלא של הגאולה האחרונה? שיהיה ניסים. ומה אנחנו נעשה? נשב ונחכה שיהיו ניסים. זה תפיסה שגויה. על גבול, אומר הרמב״ם, זה אולי על גבול, חלילה, אבל זה כאילו גבול אפיקורסות. מה פתאום? אולי כשעם ישראל היה עם נולד, אז הוא היה צריך להיות עטוף בכל הניסים והליווי האלוקי ברמה כזאת ש... השם ילחם לכם ואתם תחרישון. פעם נסעתי באחד מכבישי הארץ, עוד הייתי קצין במדים עם נהג, אתם יודעים, קצינים לא ישנים הרבה, זה מסוכן שיהיו להגה. אז טוב, לפניי מסעית, ואני רואה איזה סטיקר על המסעית, היה איזה פקק ככה בקושי זזים. אמרתי לנהג, תמשיך פה להתקדם, אני יורד רגע. ודפקתי אליו בדלת, הוא מאוד נבהל בהתחלה, עכשיו איזה שוטר. מה עשיתי? אמרתי לו, לא, הסטיקר מאחור. אמרתי לו, לא יודע, הדביקו לי, הוא... מה היה בסטיקר שלו? היה כתוב שם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. האם זה יפה שנהגי מסעיות ילכו עם סטיקרים של פסוקים בארץ? נפלא, לא? תראו לכם כל המסעיות פסוקים בארץ ישראל. איזה יופי. אבל מה פתאום אתה שם את הפסוק הזה? כלומר, התורה היא תורת אמת, אבל הרב אומר שצריך להכיר את דברת קץ המגולה, את אור הישועה הזרוחה על דורנו צריך להכיר. אחרת אתה לא תכוון לאמיתתה של תורת אמת. לא, זה לא... אם בדורנו, בדור הזה שבו הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו ותעמיד להם, העמיד להם מושיעים, ברחמך הרבים תיתן להם מושיעים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו היום להושיע את עמנו בעצמנו. אז וכי יהיה נכון עכשיו להגיד ברחובות סטיקרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון? אנחנו לא רוצים לחזור אחורה. לא רוצים לחזור למקום שבו הניסים שאסור להתפלל עליהם, לניסים שמשנים סדרי הטבע. אנחנו רוצים בימים מהם, בזמן הזה, שיתעוררו עלינו הניסים הנפלאים האלה של חנוכה ופורים, שגם אם עם ישראל, כמו שכתוב פה, עם ישראל מצידו נראה שהוא לא זכאי, וימרו בך, וימרדו בך, וישליחו... מה היה בתקופת חנוכה? מתייבנים הגיעו למצב של עד שמעלים חזיר על המזבח. עם ישראל הלך שבי אחרי תרבות יוון, שהיא נראית כאילו זה אור גדול, וחזל אומרים, החושך זה יוון. אבל הם הביאו פילוסופיה ומוזיקה וארכיטקטורה ו... ופיסול וציור וספורט. הכל נראה מאוד יפה. אז למה זה חושך? כי מתוך מה זה בא? מה יש בפנים? זה מוביל למגמת הטוב? אם אדם עושה התעמלות כדי להיות בריא, כל שכן להיות בן בריא לאומה שלו, אז הדבר הזה ודאי שהוא מוסיף טוב. בדורנו, דור של גאולה, הרב כותב על ההתעמלות שהצעירים עושים. ההתעמלות זה דבר טוב מאוד. אבל אם הוא עושה ספורט בשביל להכריע את השני, זה בעצם סוג של מלחמה. יש מלחמה עם תותחים, יש מלחמה עם כדורים. כל מיני סוגי כדורים. וכולם קופצים ומהירים כשהשני נופל. פסל יווני זה מאוד יפה. מה יש בפנים? זה ריק. אין בפנים כלום. שלא לדבר על זה שכל היצרים הכי נמוכים של בני אדם מקבלים דרור בתרבות הזאת. החושך זה יוון. אבל כלפי חוץ, היופי של יפת, הוא צריך להיות יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. הוא צריך לקבל את, את המעטפת ואת הפנים ואת המגמה של עם ישראל. אבל אם עם ישראל מתבלבל ורואה את היופי הזה לעצמו ונועה אחריו, אז הדור הזה בעצם דור שגר בחטאיו, הביא על עצמו את הנפילה הזאת שעד שהיה רמוס תחת היוונים. אבל הקדוש ברוך הוא ברחמיו, מה זה רחמים? רחמים זה הדרך להוציא אל הפועל את הדין. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בדין, רק שהוא לא עומד, שיתף עמו מידת הרחמים. הרחמים זה אותה מידה שמאפשרת לדין להופיע. פשוט בהדרגה. הדרגה. יש זמן לחסות תשובה, יש זמן לתקן, יש זמן לבנות. רחמים. כל הדין יופיע ברחמים. אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. איך הוא מרחם עלינו? ברחמים רבים. הוא מעמיד לנו גדולי עולם כאלה שהם לא מרדכי לא השתחווה, לא יכרה ולא השתחווה. מתתיהו החשמונאי ובניו לא נכנעו ליוונים ולא התייבנו ולא נפלו בתרבות הזאת. נשארו עם האור של בית המקדש, מי להשם אליי. היחידים האלה זכו להופעת השם בהם ומתוכם. והיום ברוך השם, אנחנו זוכים לישועת הפלא הזאת, שהיא נקראת קימה קימה, שהרב חרלה באיגרת אומר לרב קוק, נראה שלא זכינו, והגאולה היא קימה קימה. מסביר לו הרב קוק, איגרת תשנ"ג המפורסמת, שזה גבורת הגבורות, זה המדרגה הכי גדולה של הגאולה, שהיא באה קימה קימה ברחמיך הרבים, ומאפשרת לנו להיבנות ולבנות ולהוביל, ולהיות פועלים עם כל, להיות שותפים ממש, אני והוא הושיע נא לישועת ישראל שבאה עלינו. אז ברוך השם, זה פילי פלאות. כשהיום חוגגים את חנוכה, זה ממש אפשר להגיד בימים ההם בזמן הזה, אפשר להגיד בימים האלה בזמן הזה, זה הכל נהיה ממש ביחד. האור של החשמונאים, מה שהרב אומר, ניצוצות של גבורה שליוו אותנו 2000 שנה, צידה לדרך הארוכה הזאת של 2000 שנות אפלה נוראית בגלות, מכוונים לימים שלנו. ובאמת גבורת החשמונאים קמה ומתחדשת בנו. נס, הנס הפלא הזה של ישועת השם ברחמך הרבים בתוכנו. אז זה טוב באמת להודות, לשבח, ולדעת שאנחנו לוקחים חלק בגאולה האלוקית. בגלל שיש עוד 2-3 דקות, אז הייתי רוצה להדגיש עוד דבר וחצי בקצרה. אני רוצה להגיד שבדורנו נס הגבורה הוא נס כפול ומכופל. בתחילת הציונות, בתחילת הקמת הדרך שלנו, אז כמו שהרב טאו מבאר בספר סולו המסילה, שזה ממש ספר הדרכה לתהליכי הגאולה, הנשמה דוחפת. כמו שילד נולד, הנשמה דוחפת, הכל מובן, הכל נדחף, דחיפה אלוקית, הכל מובן מאליו, ציונים ומייבשים ביצות ומלחמת ששת הימים, הכל ברור. אנשים באו עם ראש, מחקו להם את הצורה היהודית, באו מרוסיה, קומוניסטית, האתאיסטית, באו מבולבלים לגמרי, אבל זה לא בא מפה, זה בא מהנשמה. הנשמה דחפה קדימה, אז הייתה ציונות וקמה מדינה ועם ישראל קם, אבל בעשורים האחרונים רואים שהקדוש ברוך הוא לאט לאט מצמצם את עוצמת הדחיפה הנשמתית. הנשמה היא תמיד תאוריי, גם בפרט, גם באומה. אבל הדחיפה הזאת לאט לאט מפנה מקום להתבררות ההכרה הלאומית שלנו, מה אנו, מה חיינו, מה אנחנו עושים פה, להכיר, להבין. וכל עם ישראל היום נמצא במצב שהוא זקוק כבר ליותר הכרה, יותר הבנה. אם פעם היה ברור שמייבשים את הביצות וקיבוצים והכל, הנוער של הקיבוצים לא בהכרח ממשיך. ואם פעם היה ברור שלוחמים ונלחמים, אז נכנסים ללבנון השנייה ובכלל לא ברור מה עושים שם, והכל נהיה שאלות. זה לא שאלות של נסיגה, רבותיי, זה שאלות של נער מתבגר, עם מתבגר, שרוצה להבין. אז אם עכשיו הוא נראה לך מבולבלה, ככה מתקדמים מילד שהכל טבעי לבוגר שהכל בהכרה. אז בעת הזאת, שהעם ישראל שואל את עצמו שאלות ולא הכל ברור, והתורה עוד לא פרצה, בעזרת השם פה גדלים תלמידי חכמים, בני תורה, יפוצו מעיינותיכם החוצה. עם ישראל מצפה לאור הזה. מכון מאיר, יש הרבה מה להעיר, ערוץ מאיר. המילה אור ומאיר היא ממש מאוד חשובה. אנחנו עתידים להעיר לכל העולם. עכשיו ראש מעצמה אמר שעם ישראל מאיר לכל העולם. הוא אומר נתן איזה נאום על האורות של חנוכה, מאז החשמונאים ועד היום עם ישראל מאיר לכל העמים. אבל אנחנו יודעים שהאור לכל העמים מקורו באור הפנימי. נר איש וביתו ויפוץ החוצה. אז העם הזה שעתיד להעיר לכל העולם עסוק עכשיו בלהעיר את דרכו לעצמו. והקדוש ברוך הוא ברחמיו מלווה אותנו בניסים כפולים וכופלים, כי אנשים היום הם כבר בלי הדחיפה של הציוני של פעם, ועוד לא עם תודעה של אמונת איתנו המלאה, גיבורים, נלחמים, מוסרי נפש, איזה דור נפלא. לדור כזה מלא מסירות נפש באמת ראוי, על מה זכו לניסים בדור התנך אומרת הגמרא, שהיו מוסרים נפשם. היום זה דור שכל כך מוסרים את הנפש, שראוי לקבל את הניסים הגדולים האלה. בעזרת השם באמת לגאולה שלמה מתוך הכרה מלאה, ושיהיה אור גדול ומתוך נר איש וביתו. אפשר לברך את כל מי שעוד בתהליכי הקמת בית וחיפוש הבית, להקים בית ולהקים בתים שיש בהם את האור הפנימי. לא להחדיר דברים חיצוניים, היוונים גזרו על הבתים שלא יהיו דלתות, שהחוץ יחדור. הם הבינו שהאור בא מבפנים, הבינו, בעם ישראל האור בא מבפנים, והם היו חושך. איך עושים חושך? שלא יהיה פנים, שלא יהיה אור. חייבים לחדש את הפנים, לבנות בתים טובים, נאמנים, להחזיר אמהות הביתה. יותר מדי בחוץ היום, יותר מדי קריירות, תפקידים וזה, והילד, אנה אני בא. לא לתת לבית להיפרץ, חוכמת נשים בנתה ביתה. כל בית שאתה בא אליו, מיד צריך לראות שיש שם אישה חכמה. מה זה אישה חכמה? אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אין חדירת חוץ. בחוץ יש חוץ. בפנים, פנים, קודש, טהרה, אור, האור הפנימי בוקע. מאיפה יש אור? בוקע מבפנים. איך בית המקדש מאיר? יש לו חלונות, לא בשביל שיכנס אור. בדרך אדם עושה חלון שיכנס, לא, חלונות שקופים אטומים, שהאור יפרוץ החוצה. בעזרת השם, לבנות בתים, לחדש אורות, להגדיל תורה ולהדירה, עם ישראל חי, אור לעמים. חנוכה שמח.